ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידה דף סמך א'. השיעור מבוסס על דף כמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בשורה ראשונה בדף סמך א' עמוד א'. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שלוש נשים במיטה אחת ונמצאת דם תחת אחת מהם. אם זה נשמע מוכר, זה בגלל שבעמוד הקודם היה משנה גם כן שמדבר על שלוש נשים במיטה אחת. אנחנו נראה שבמשנה שלנו הדינים המובעים בהקשר לשלוש נשים שונה ממה שלמדנו בעמוד הקודם, והגמרא תתייחס לשוני הזה. המשנה, שלוש נשים שהיו ישנות במיטה אחת ונמצא דם תחת האמצעית, כולן תמיות, תחת הפנימית. הכוונה של פנימית היא הכי קרובה לקיר. אנחנו כמובן מדברים על מיטה שצמודה לקיר, אז היא נקראת הפנימית. ואם אדם נמצא תחתיה, שתיים הפנימיות תמיות והחיצונה תאורה. תחת החיצונה, אם דם נמצא שם, שתיים החיצונות תמיות, היינו החיצונה והאמצעית, והפנימית תאורה. אי מתי? מתי אמרו נמצא תחת החיצונה הפנימית תאורה? בזמן שעברו, כאילו נחתו על המיטה, בזמן שעברו תחת מרגלות המיטה. כלומר, כל אחת עברה מנקודה מסוימת על המיטה. אבל אם עברו דרך עליה, כולן תמיות. נעבור לרש"י. אי מתי אמרו נמצא תחת החיצונה פנימית תורה? בזמן שעלו דרך מרגלות המיטה. דלא עברה פנימית על מקום מציאת אדם. בדוגמה הזאת אדם נמצא תחת החיצונה, אז הפנימית שעלתה למיטה דרך מרגלות המיטה, היא לא עברה על המקום החיצון הזה. אבל ממשיך רש"י, עברו שלושתן דרך עליה, שהן דורסות ועוברות על החיצונה, כולן תמאות, ואפילו פנימית, דשמה כשעברה פנימית דרך שם נפל ממנה. נחזור למשנה. בדקה אחת מהן ונמצאת תורה. דיברנו על דם שנמצא תחת אחת מהנשים. אז אם אחת בדקה את עצמה ונמצאת תורה, היא תורה ושתיים תמיות. בדקו שתיים ומצאו תורות, הן תורות ושלישית תמיה. שלושתן ומצאו תורות, שלושתן בדקו את עצמן, כל אחת בדקה את עצמה ולא נמצא באף אחת מהם דם, כולן תמיות. במקרה כזה אנחנו אומרים שהיה כאן דם. זה שלא, שאף אחת לא מצא את עצמה תמיה, זה לא מתהר אותם. הדם, מאיפה זה בא? זה בא מאחת מהן, ואנחנו לא יכולים לתמות אחת יותר מהשנייה. למה הדבר דומה? כפכבנו את הביטוי הזה, גם חץ מצד הגמרא, כי הגמרא תחזור לצורך ללמד את המשל הבא, או הדימוי למקרה אחר. אז למה הדבר דומה? לגל תמי, שנתערב בין שני גלים תורים. אז יש כאן גל נגיד של אבנים, ומתחת אחת מהם היה כזית מן אמת. אנחנו יודעים שרק תחת אחת מהם היה כזית מן אמת, אבל אנחנו לא מזהים מתחת לאיזו גל. אז יש כאן שלושה בסך הכל. ובדק אחת מהן ומצא טהור. הוא טהור ושניים טמאים. שניים בדקו שני הגלים ומצאו טהורים, הם טהורים ושלישי טמאי. שלושתן, בדקו את שלושתן ומצאו טהורים, כולם טמאים. דברי רבי מאיר. שרבי מאיר אומר, כל דבר שהוא בחזקת טומאה, לעולם הוא בטומאתו עד שיוודע לך טומאה איכן היא. אז במקרה הזה היו שלושה גלים, אנחנו יודעים שהיה טומאה תחת מהן, בדקו ולא מצאו, אז הדין של רבי מאיר אומר שכולם טמאים עד שיוודע לך טומאה היכן היא. וחכמים אומרים, נדגיש כעת, נחם, זה בעניין הגלים, בודק עד שמגיע לסלע או לבטולה, שבתחתית הגל יש אדמה. אם הוא בודק, לא מצא, והוא הגיע לשכבה של סלע, שכבה סלעית, והוא לא מצא, או לקרקע בטולה, בקרקע שאף פעם לא נאבד, אז אנחנו יכולים להגיד, לפי החכמים, לא מצאת, אז הגל טהור. שואלת הגמרא, ואנחנו הקדמנו את זה תוך כדי לימוד המשנה מוקדם יותר, מהי שנה רישה, הכוונה לסמך עמוד ב', שמה המשנה אומרת שלוש נשים שהוא ישנו במיטה אחת ונמצא אדם תחת אחת מהן, כולן תמיות. אז מהי שנה רישה, דלא מפליג, רישה לא עושה חלוקה חיצונה, פנימית, כמו שראינו אצלנו במשנה, אלא קבע שדם שנמצא תחת, במיטה תחת אחת משלוש נשים, כולן תמיות. ומה ישנה סיפה דקה מפליג? המשנה שלנו כן מחלקת בין מקרה שנמצא תחת אמצעית, תחת החיצונה. אמר רבי עמי, במשולבות. אנחנו נסתכל מיד ברשי, אמר רבי עמי, וכאן מה שמעניין, רשי מוסיף מילה, רשע במשולבות. נציין שתוספות בראש העמוד מביא שיש ספרים שלא גורסים רשע. בגמרא אנחנו לא רואים את המילה רשע, ברשי כן. אז קודם נקרא את הרשי ואחר כך נעבור לתוספות. אומר ברשי, אמר רבי עמי, רשע שראינו שכולם טמאות במשולבות, צורת השינה של הנשים שם תכופות ודבוקות יחד. הלכך אפילו נמצא תחת הפנימית, עיקר לספוקי נמי בחיצונה. מאחר שהן דחוקות אחת בעצל לתוך השנייה, זה שהאדם נמצא תחת הפנימית זה בעצם לא רחוק מהחיצונה, ולכן יש, והיא נכנסת גם כן לספק, ולכן שם המשנה אומרת כולן תמאות. אז לפי מה שקראנו עכשיו ברשי, המילה משולבות שמופיע בגמרא זה הסבר לרשע למה כולן תמאות. כעת נעבור לתוספות בראש העמוד. אמר רבי עמי, רשע במשולבות, גם המדפיס שם סוגריים סביב המילה רשע. פירוש הקונטרס, רשע דלא מפליג, שלא מחלק בין פנימית וחיצונה וכולי, עירי במשולבות ותחופות זו לזו, ולך עיקר לספוקי בכול הוא. ובהרבה ספרים, זה כולל הגמרה שלנו, לא גרסינן רשע. ואומר הרי, תיש לפרש תסיפה עירי במשולבות. כלומר, עכשיו יש פירוש שונה כאן למילה משולבות. מכוונות, כל אחת במקומה. ולא היו תחופות ומעורבות זו בזו. אז בדיוק ההפך ממה שרשי פירש. אז לפי הרי, הסיפה למה מחלקים ביניהם, כי הם משולבות, והכוונה שכל אחד במקומה ולא תחופה זו או מורבת זו בזו. אנחנו חוזרים לגמרא. בדקה אחת וכולי. וכאן וכולי הוא מה שמעניין אותנו בהמשך, והדגשנו את זה מוקדם יותר, למה אנחנו מרוויחים בכך שהתנא מביא למה הדבר דומה. למה לי למתני, למה זה דומה? תשובה, הכי כמה להו רבי מאיר לרבנן. בדו שיח ביניהם, רבי מאיר אומר לרבנן, מה ישנה בדם דלא פליגיתו? מה שונה המקרה של האדם שאתם לא חולקים? אומר רשי, מה ישנה בדם דלא פליגיתו? דמודים אתם לי, ואחד דנמצא שלושתן תהורות, כולן תמאות. ממשיך רשי, ובגל אתם חלוקים עליי, דאם בדק ולא מצא, טהור. ואף אגב דמוחסק לן דאווי תומה באחד מיני, למרות שהיה מוחסק אצלנו שבאחד מהגלים היה תומה, ובכל זאת בעניין הגלים אתם אומרים שכולם תורות, מה שאין כן אצל הנשים, שאיך שכל אחת בדק את עצמה שכולן ומצאו תורות, כולן תמאות. אני חוזר לגמרא, מה ישנה בדם דלא פליגיתו? אתם לא חולקים אלא מודים לי שכולן תמאות. ומה ישנה בגל דפליגיתו? אבל כשמדובר בגל, שם אתם חולקים. ורבנן, הם מסבירים את ההבדל בשלמה אתם בניין הגל, למה אחרי שבדקו ולא מצאו את התומה, בכל זאת אנחנו מתארים את כל הגלים, אימא יש מקום לומר, יש סברה לומר, עורב נטלה באוף, והוא נטל, סילק משם את כזית מן המת, את הבשר. אלא אחה בניין דם שנמצא במיטה. נכון, כל אחד בדקה את עצמה ומצא תורה. היי דם, מהיכה אתה, מאיפה בא הדם? זה בא מאחת מהן. ולכן בלית ברירה אני מסכים, אנחנו מסכימים איתך שכולן תמאות. כעת אנחנו רואים ברייתות, וזה אתם יכולים לזהות מיד לפי המסגרות, ובנוסף לכך יש גם משולש בכל אחד מהם, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו מעשים של בדיקה וחיפוש אחר תומה ולא מצוע, ואחר כך מצוע. בשני מקורות הראשונים רבי מאיר מנסה לבסס את שיטתו, ויש תומה עד שתמצא התומה, אבל החכמים עונים לו. אז אנחנו רואים בברייתות האלו בהמשך כל אחד אמרו לו, הם עונים לו. הגמרא, תניא, אמר רבי מאיר, מעשה בשקמה, סוג של עץ, עץ שקמה, של כפר סבא, שהיו מחזיקים בה תומה. היה חזקה שמתחת לעץ נמצא תומה, תומת מת, ובדקו ולא מצאו. לימים נשבה ברוח ועקרתו, נעקר העץ, ונמצא גולגולת של מת תחובה לא בעיקרו. מה רבי מאיר רוצה לומר? שגם אחרי בדיקה זה לא, איך אומרים, מכריע ולא מחליט עבורנו תרה. הנה בדקו, לא מצאו, ובאמת התברר שהיה שם תומה. אמרו לא, החכמים שכן סומכים על בדיקה, משם ראיה, הם לא בדקו כל צוחו. הבדיקה שהם הלכו לו היה בדיקה אחראית, סמכותית. תניה, אמר רבי יוסי, מעשה במערה של שכין שהיו מחזיקים בה תומה ובדקו עד שהגיעו לקרקע שהייתה חלקה כציפורן, זאת אומרת קרקע ש, שאין ספק שלא לא הוזז אף, אף פעם. אומר רשי, לקרקע חלקה כציפורן, לקרקע חלקה שלא נזרעה מעולם. אז הם עשו בדיקה כזאת עד שהגיעו לקרקע באיכות כזאת ולא מצאו. לימים נכנסו בפועלים בני הגשמים וניצו בקרדומותיהן, הם נעצו את הקרדומות שלהם ברצפה ומצאו מכתשת מלאה עצמות. אמרו לו, משם ראיה? אתה רוצה להגיד שמשם אי אפשר לסמוך על בדיקה? לא היה בדיקה, אם לא בדקו כל צורכו, כמו שראינו מקודם. תניה, אבא שול אומר, מעשה בסלע בית חורון שהיו מחזיקים בה תומה, זה מקום סילאי, קרקע נגיד יחסית קשה, והיו מחזיקים את השטח הזה שיש שם תומה, ולא יכלו חכמים לבדוק בני שהייתה מרובה, שטח ענק. והיה שם זקן אחד, רבי ישוע בן חנניה שמו, אמר להם, אז הוא נתן עצה, הביאו לי סדינים. סדין אחד יכול, אפשר לפרוס אותו על שטח, שטח גדול יחסית. אז תביא לי סדינים, הביאו לי סדין, והביאו לו את הסדין, ושרען במים. והם ספגו את המים, ופרסן עליהן אז הוא ופרס את הסנים על אותו אזור, אותו סלע בית חורון. מקום תרה יבש, מקום תומעה לח, ובדקו והם יכלו להתרכז במקום הלח, ובדקו מצאו בור גדול מלא עצמות. לפני שנתקדם במקור נתייחס להסבר מה זה מקום יבש ומקום לח. נתחיל ברשי, מקום התומה לח, זאת אומרת על הרצפה, האזור על הרצפה שהיה לח, מקום התומה לח, שנבלעו שם מים של סדין מתוך שהיה האפר רח. נעבור לתוספות ותשימו לב בתוספות הגרסה, בפתיחת התוספות, מקום תערה לך. בגמרה שלנו קראנו, וכמו שקראנו עכשיו ברשי, מקום תומעה לך. הגרסה בתוספות, בפתיחת התוספות, הוא אחרת, מקום תערה לך. אני אגיד כבר מראש שבעוד כמה שורות, ולכן אתם רואים מספור אצלנו בגמרות המסומנות, בעוד כמה שורות רואים את הגרסה שלנו, שם כתוב אית ספרים דגרסינן איבך מקום תומעה לך. בינתיים נתייחס לשני הגרסאות. תוספות, מקום תהרה לך, וכשמדובר במקום זה הסדינים קאי. לפני כן שקראנו את הרשי ניסינו להגיד שהמקום היה עניין הרצפה, מקום ברצפה שהיה לך, וכאן אנחנו שוב פעם מדברים על אותם סדינים ששרען במים, והגרסה כאן אומר מקום תרה לך. מה זה מקום? הסדינים קאי, זה מתוך שהיה הקרקע קשה לא בלה מים שבסדינים. אז מקום קרקע שאין שם תומה, הרי איכות הקרקע מעידה על כך, ומקום התומה יבש. כי מה קרה? מקום התומה, שם הקרקע שעבר את הלחות מהסדינים. אז המקום, מה זה יבש? הסדין יבש, בגלל שהקרקע שעבר את הלחות, ושם איך היא יכלה לשאוב את הלחות? בגלל שהיא הייתה קרקע חפורה או רכה יחסית. ואית ספיים וגלסים הם איפך, מקום תומעה לך, מה זה מקום לפי זה? מה שראינו מקודם. והקאו קרקאי, שהיה לך מחמת הסתינים, שבלה, הקרקע בלעה את הלחות מהסדים, לפי שהיה רך ותיחוח. וכי הגב לבלק רבי יוחנן בן זכאי, כשקצץ תומוסי תומה בעובדה דה רבי שמעון בן יוחאי במסכת שבת. אנחנו חוזרים לגמרא. אמרנו שאותו מקום בבית חורון שגילו בור גדול מלא עצמות, אנחנו בשורה שנייה מתחת לתוספות בגמרא, תנה, הוא הבור שמילי ישמעאל בן נתניה חללים. אותו ישמעאל בן נתניה, כפי שמסופר בספר בנביא ירמיהו, זה בזמן גדליה בן אחיקם, זה הזמן אחרי חורבן בית ראשון על ידי הבבלאים. אותו ישמעאל בן נתניה הוא מילא את הבור הזה חללים, תכתיב הבור אשר השליך שם ישמעאל את כל פגרי אנשים אשר היכה ביד גדליה. במסגרת השיעור שלנו אנחנו לא ניכנס לסיפור התנכי, המקרה ההוא שהיה בזמן גדליה בן אחיקם. בכל אופן, באותו מעשה ישמעאל בן נתניה הוא הרג מספר רב של אנשים, והוא זרק את הגופות לאותו בור שכעת מאות שנים אחר כך מצאו. הפסוק שקראנו, אשר היכה ביד גדליה, וכי גדליה הרגן אותם פגרי אנשים. מה, גדליה הרגן אותם? ולא ישמעאל הרגן. רק צריכים להכיר את המקרא, את סיפור התנכי, ורואים שישמעאל הוא רצח הרבה אנשים. אלא מתוך שהיה לו, כוונה לגדליה, לחוש לעצת יוחנן בן קרח ולא חש, אותו יוחנן בן קרח סיפר לגדליה שהוא בסכנת נפשות, הוא תחת איום של אותו ישמעאל שבדרך להרוג אותו, את גדליה. גדליה לא קיבל את הבשורה הזאת מיוחנן בן קרח, נקרא לזה השלווה או ההכלה של גדליה גרם לכל הטרגדיה שאנחנו מדברים עליו. אז מתוך שהיה לו גדל לחוש לעצת יוחנן בקרח ולא חש, ועקב זה נרצח כל כך הרבה אנשים, מעלה עליו הכתוב כאילו האורגן, כאילו גדליה הרג אותם. אמר רבה, היי לשנה בישה, לשון הרע. וכעת אנחנו התייחסנו למקרה של שמה שהיה יכול להצטייר כלשון הרע. גדליה שמע מיוחנן בן קרח סיפור שהוא הישמעאל הזה בא להרוג אותו, אולי נקרא לזה לשון הרע. אז כשמדובר בעניין לשון הרע, אף על פי דלקיבולי לא מבאי, אין לקבל את הלשון הרע כעובדה מוגמרת, מחש למבאי, אבל לחשוש שאולי יש דברים בגו, יש. עכשיו אני עכשיו פירשתי באופן מילולי, אבל יש לעיין קצת יותר בזה. אנחנו נסתכל קודם ברשי ואחר כך אנחנו אחר כך נתייחס לדברים שבתוספות. אבל מחש למיבאי, האמת אני אמתין קצת ברשי, זה נוגע יותר להמשך הגמרא. הנאו בני גלילה דנפק עליו קלה דקטו נפשה, היה קבוצה של אנשים מגליל, מהגליל, שיצא עליהם כל שהם רצחו אדם, דקטו נפשה. עתו וקמי דרבי טרפון, אותם בני גלילה שיצא עליהם את הכל, הם הגיעו לרבי טרפון, אמרו לי, הם ביקשו ממנו לתמרינן מור, תחבי אותנו. השלטונות באים אחרינו ואנחנו מפחדים להתאפס, תחבי אותנו. אמר לו, היכי נעביד? אז רבי טרפון היה בדילמה, מה אני אמור לעשות? אי לא את מרינכו חזו יתייכו, אם אני לא אחבי אתכם, אז השלטונות יתפסו אתכם, הם יראו אתכם. את מרינכו, אם אני אתמין אתכם, אם אני אחבי אתכם, האמור רבנן, היי לישנה בישה, אף אגב דלקיבולי לא מבעיה, מחש לי מבעי. אומר רשי, מחש לי מבעי, ושמה הרגתם, ואסור, כלומר אסור עליי, אסור להציל אתכם. זה פירוש של רשי. נחזור לתוספות עוד מעט. ממשיך הגמרא ורבי טרפון עם המעשה ורבי טרפון, והוא אומר, זילו אתון תמרו נפשייכו, תלכו אתם ותטפלו בעצמכם, תתחבו לבד בלי שאני איזום איזושהי מעשה. אנחנו נבוא כעת לתוספות השלישית. את מרינכו, אם אני אמור להתמין אתכם, האמור רבנן, היי לישנה בישה וכולי, וכולי, הגמרא אומרת, מחש לי מבעי. פירש בקונטרס, ושמה הרגתם, אולי אתם באמת כן, זה העניין של הלשון הרע. הסך הכל, יצא כל שהם רוצחים. אולי כן, זה ושמה הרגתם, ואסור להצילכם. אם אתם רוצחים, אני לא יכול להציל אתכם. ובשילטות דרב החי, מפרש, שמה הרגתם, ואם אתמין אתכם, חייבתם ראשי למלך. אתם מחייבים אותי עונש, כי אני מעניק עזרה לעבריינים. ואיינו מחש מבעיה למחש. כאן הפירוש של השילטות כך. מה זה מחש מבעיה למחש? שיש לחוש ללשון הרע להאמינו לגבי זה שיזהר שלא יבוא לו הפסד, שלא יבוא לא הפסד ולא לאחרים. אני ראיתי בספר איזו מקומן שיכול להיות שאין אפילו מחלוקת בין רשי ותוספות, תהיינו שרשי שומע ואסור להצילכם, התכוון לכך שאסור לעשות משהו שיביא עליי או לאחרים הפסד. אנחנו חוזרים לגמרא. בתורה מסופר על מלחמת ישראל מול אוג מלך הבשן, והוא אומר הפסוק, ויאמר השם אל משה אל תירא. מכאן רואים שמשה רבנו היה לו פחד מסוים לקראת הלחימה מול אוג. מכתי, סיחון ואוג אחי הוו, הם היו אחים. דמר מור, סיחון ואוג בני אחיה בן שמחזאי אבו. אם הם היו תאומים או לא, זה סיפור אחר, ואני לא רוצה להיכנס לעניין האוג והרקע שלו ביחס לסיחון. עוד מעט ניגע בזה קצת, אבל יש כמה גישות והסברים שונים בעניין הרקע שלהם. בכל אופן, הם היו אחים. מי שנה מאוג דקמסטפי, ראינו שמשה פחד מהלחימה מול אוג, ומי שנה מסיחון, סיחון היה גם היה מלך האמורי וגם היה לחימה נגדו, זה לא כמסתפי, אבל מוז אלוהים שמשה היה לו איזושהי פחד. אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בן יוחאי, מתשובתו של אותו צדיק אתה יודע מה היה בליבו. הביטוי הזה, מתשובתו של אותו צדיק, הכוונה מהתשובה, ואני קורא ממה שאוספנו בשוליים מתוך הספר איזה מקומן, פירוש מהתשובה שהשיב הקדוש ברוך הוא לאותו צדיק, היינו משה, אתה יודע מה היה בליבו של משה רבינו. ממשיך הגמרא, אמר משה, הוא חשב לעצמו שמה תעמוד לו זכות של אברהם אבינו. האוג הזה היה בזמן מלחמת המלאכים, כפי שמסופר בספר בראשית, בזמן אברהם אבינו, ולוט נלקח בשבי, והאוג הזה היה לו זכות שנאמר, ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, הוא סיפר, הפליט הזה, אנחנו נגלה שזה אוג, שהוא סיפר על לקיחת לוט בשבי, וזה כמובן עורר את אברהם להיכנס לתמונה, וכל השאר כולם מכירים. מה זה הפליט בפסוק שקראנו? ואמר רבי יוחנן, זה אוג שפלט מדור המבול. אם תשאלו איך זה יכול להיות שהוא ניצול מדור המבול, ורש"י אומר שהוא ברח לארץ ישראל, אז הגמרא בסנהדרין נותנת הסבר שהוא תפס או נדבק לדופני התיבה, ושם המים הפוגעניים הרותחים לא פגעו בו, סביבות התיבה, נגיד התיבה צינן את האזור הזה, ובכך ניצל אוג. מה לגבי סיחון? אז אנחנו אמרנו מקודם שאין לנו כאן רצון להרחיב, אבל כל אחד מוזמן לפתוח את הספר איזה מקומן, והוא מביא כמה פירושים שונים. ישאל השואל, מה זה עושה פה הסיפור עם אוג, אחרי שהזכרנו ענייני לשון הרע, מה הקשר? אז שוב פעם אני מזכיר את הספר איזה מקומן, והוא כותב את הדבר הבא, ואנחנו הוספנו את זה בשוליים. אולי אקדים ונאמר שתוספות בדיבור המתחיל זה אוג, באמצע תוספות הוא כותב, תוספות כותב, הוא מייטי לי, הגמר מביא את זה פה, משום דמחסי כלישנה בישה. זה נראה כלשון הרע, דאמר במדרש אוג, אמר בליבו אלך, ואומר לאברהם, על מה, על לוט שנלקח בשבי, וילחם וימות, ועשה שרה אשתו. אפילו הכי היה ירי משה, שמה תעמוד לו זכות אברהם. בספר הזה מקומן הוא מסביר, שוב כי מהתוספות, איפה רואים את הקשר ללשון הרע? אז הוא כתב כך, פירש, דבלישנה בישה יש לחוש שמכוון לרעה. כמו כן, אוג כיוון לרעה באומרו לאברהם שנשבע לוט. אנחנו חוזרים לגמרא. תנו רבנן, ומיד אנחנו רואים צורת מעוין, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, סדרה של דברים שנעבדו בבגד. אחד, בגד שעבד בו קטם. שתיים, בגד שעבדו בו שכבת, שעבד בו שכבת זרע. שלוש, בגד שעבד בו כליים. הגמרא, תנו רבנן, בגד שעבד בו קטם. מה הכוונה? רשי כותב, שעבד בו קטם, כגון שנכנס במים, או נגלל בדם בהמה, ואין נודע מקום הנידות. וקיימלן במדיטין, אין דם הנידות טהור בלא שבעה סממנים. זה יופיע בעניין הזה של שבעה סממנים, יופיע במשנה שנמצא בסוף עמוד ב', וזה אומר לנו שאם יש דם ורוצים, אם יש איזה כתם, כתם אדום, רוצים לוודא או לדעת אם זה דם או צבע אחר, מעבירים את השבעה סמים האלו. אם המקום האדום נעלם או אפילו נהיה יותר חלש, סימן שמדובר בדם. אבל אם הוא לא משתנה אחרי שאתה מטיל עליו את השבעה סממנים, סימן שזה צבע. והרשי שכותב פה, אין דם הנידות טהור, אי אפשר לוודות אם זה לא דם וממילא טהור, אלא אם כן הוא עבר את המבחן או הניסוי הזה. אז אנחנו חוזרים לגמרא, בגד שעבד בו קטם, מעביר עליו שבעה סממנים ומבטלו. אומר רשי, מבטלו לדם. והממשיכה שאומר, והי דנקל, היי אך ברייתא אחא, משום דאיר ליעיר בגלים שעבדה בהם טומאה, ואין ידוע מקומה. אז זה המכנה המשותף, כמו שרשי מקודם אמר, ואין נודע מקום הנידות. ממשיך הגמרא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, וכעת אנחנו עוברים לעמוד ב', בודקו שכונות שכונות. הפירוש לשכונות שכונות יופיע בעוד שתי שורות, שזה עניין של כל שלוש אצבעות של הבגד אתה בודק לבד. עבדה בו שכבת זרע, אז חדש, אם מדובר בבגד חדש, בודקו במחט. שחוק, בודקו בחמה. תנה, אין שכונה פחותה משלוש אצבעות. כעת רשי, חדש, שורה שנייה, חדש, אין נבדק בחמה, מדובר בבד חדש, הוא לא נבדק בחמה לפי שהוא ערב, הוא מהודק. אבל שחוק נבדק בחמה. שותחו כנגד עיניו, מקום הזרע הווי סתום, ואין החמה נראית בבגדו כל כך. רשי בשורה הראשונה, בעניין בדיקה במחת, מקום הזרע קשה והמחת מתעכב להיכנס בו. אז הבדיקה במחת, כפי שלמדנו, זה מדובר בבד חדש. אם מדובר בבד שחוק, אז אפשר לבדוק אותו דרך החמה, כמו שרשי תיאר. ממשיך הגמרא, תנו רבנן, בגד שעבד בו כליים, הרי זה לא ימכרנו לעובד כוכבים. והחשש הוא שאותו עובד כוכבים שקונה ממך, הוא יחזור וימכור אותו חזרה לישראל אחר. ולא יעשנו מרדעת לחמור. איסור כליים הוא בעיקרון בלבישה. מרדעת, אתה יושב עליו. אם מדובר בבגד שעבד בו כליים, בכל זאת לא יעשינו מרדעת לחמור, ומתוך תוספות, דיבור המתחיל לא, נראה שהטעם שלא יעשינו מרדעת לחמור, משום חשש שאולי הוא יחליט להפוך אותו לבגד, להשתמש בו כבגד. אנחנו לא נרחיב כעת בענייני הלכות כליים, אבל מומלץ לעיין באותו תוספות, דיבור מתחיל לא ימכרנו, להרחבה בנושא. ממשיך הגמר ואומרת, אבל עושה ממנו אותו בגד שעבד בו כליים, תכריכין למת. אמר רב יוסף, זאת אומרת, מצוות בטלות לעתיד לבוא. אם אנחנו משתמשים בו כלבוש המת, בעתיד יהיה תחיית המתים, והוא יקום עם בגד שיש בו כליים, רק שאנחנו מזהים איפה זה. אז אם אנחנו מרשים לעצמנו כך, זה סימן שמצוות בטלות לעתיד לבוא. אמר לאביי, ואי תימה רב דימי, ואמר רבי מני, אמר רבי ינאי, לא שנו אלא לספדו. מה שאמרנו שאפשר להלביש את המת עם אותו בגד שעבד בו כליים, זה רק לזמן ההספד, אבל לקוברו אסור. אמר לי, לאו התמעלה, אמר רבי יוחנן, אפילו לקוברו. אז מה לגבי המצוות לעתיד לבוא? לפי רבי יוחנן, משמע שאין לחשוש מפני זה. ורבי יוחנן לתעמד, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב במתים? חופשי. כיוון שמת אדם, נעשה חופשי מן המצוות. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו איך מגלים שעטנז בבגד שעבד בו כליים. הגמרא, אמר רב מן בר פפא, אמר רב חיסדא, בגד שעבד בו כליים. כליים כמובן זה שעטנז. צובעו ומותר. אנחנו נמתין עוד כמה שורות להבין על מה מדובר. אמר לי רבה לרב מן בר פפא, מנה לסבא, מה המקור לומר כזה דבר. וכעת תשובה, סימנו את החמשת השורות הבאות כתשובה ארוכה. אמר לי, מתניתין היא. הבסיס לזה הוא מהמשנה, דתנן. בודק עד שמגיע לסלע. בניין מקום שהיה מוחזק כתמי, ביחס לאותם גלים שמתחת לאחד מהם היה מוחזק כתמי, החכמים אמרו שעליו לבדוק עד שמגיע לסלע. ואי לקה, אם לא מוצאים בכל זאת, אמר עורב נטלה, יש לתלות היעדר התומה באוף שלקח אותו בשר מת. האחי נמי אמרה וקטנה, כשמדובר בשעטנז, דהיינו תרובת של צמר ופשטן, אמרה וקטנה בהדדי, לא סליק להו צבע. צבע לא נקלט באופן אחיד. אני קורא בתוך רשי דיבור המתחיל צובעו ומותר, ורשי בהמשך כותב שהפשטן קשה לקבל הצבע יותר מן הצמר, והיא לא מנקר בצבעה, ודאי נפל. החוט של שגורם את השעטנז, דהיינו נגיד חוט הפשטן, נפל ונשאר בגד שיש בו רק צמר, ולכן הצבע נקלט באופן אחיד. אנחנו חוזרים לגמרא. אני קורא עוד פעם, החי נמי אמרה וקיטנה בהדדי לא סליק להו צבע, וכיוון דלא ידיעה, מאחר שלא לא ניכר, נקרא לזה בעיה, אמר, אז יש מקום לומר, מינטר נטה אותו חוט, אותו חוט פשטן נפל ונשאר בגד שהוא 100% צמר. ממשיך הגמרא, אמר רב אחא ברי דרבי יבא משמי דמור זוטרה, היימן דרמי חוטה דקיטנה בגלימי דאמרה. מי שהכניס חוט של פשטן בבגד של צמר ונתקה ולא ידע אי נתיק אי לא נתיק, והוא הוציא חוטים משם, ולא ידע אם הוא הצליח לנתק את החוט של פשטן או לא. שפיר דמי, הוא יכול ללבוש את הבגד. מה הייתה אמה? תשובה, מדורייתא שעטנז כתיב. מה האיסור דורייתא? אז מזה שכתוב בתורה שעטנז, אנחנו מבינים עד שיהיה שוע תבוי ונוס. שלושת הפעולות ביחד. אומר רשי שוע, לשון חלק. תרגום של חלק, התרגום הוא שעייה. כלומר, שיהיו חלוקים יחד במסרק. שביחד היה, חוט, היה פשטן וצמר, והוא סרק אותם במסרק ביחד. ותבוי יחד. ונוז, מה זה ונוז? ארוג. ורבנן הוא דגזו בארוג בלא שוע ותבוי. אז יש איסור דרבנן באפילו נגיד שלב אחד בלי שלושתם ביחד. ומה שתואר פה בגמרא שהוא הכניס חוט של פשטן בגלימה של צמר, לא מדובר בכך שהוא הרג את אותם ביחד, רק הכניס חוט של פשטן בגלימה של צמר, וזה איסור מקסימום, זה איסור דרבנן. וזה מה שממשיך הגמרא ואומרת, ורבנן הוא דגזרו בי. וכיוון דלא ידע אי נתקי, אני קורא לפי הגרסה, לפי איך שנתפס בהוצאות אחרות, לא במילה אחת. אני קורא עוד פעם, וכיוון דלא ידע אי נתקי, מאחר שהוא לא יודע, זה נקרא ספק, והוא ספק ברמה של דרבנן, שרי אפשר להתיר. מה כיף לרבשי? אמר או שוע או תבוי או נוז. מה שהתורה אוסרת, מי אומר שזה שלושת הפעולות יחד? אולי רק אחד מספיק, אם הוא נגיד תבע פשטן וצמר ביחד ולבש אותו ככה. הגמרא דוחה ואומרת לא צריכים לחשוש מפני מה שרבשי אומר, היא בהלכתה כמו זוטרה. מדפקינו רחמנה בחד הליש, מזה שהתורה שמתייחסת לאיסור כליים, די משעטנז, היא כותבת את המילה שעטנז, מילה אחת שכוללת שלושת הפעולות, זה מלמד שהאיסור דורייתא הוא רק כששלושתם הם ביחד. אנחנו במסגרת השיעור שלנו נסתפק בזה לגבי האיסור שעטנז, אבל יש הרבה הרבה מה להרחיב במפרשים על הנושא הזה. נמשיך בגמרא. תנו רבנן, בגד צבוע מטמא משום כתם. רבי נתן בר יוסף אומר אינו מטמא משום כתם. דהיינו, אם אישה מצאה על בגד צבעוני כתם, לפי התנא קמא צריכים להתייחס לזה ככתם לכל דבר, וכפי שלמדנו בעבר זה יהפוך את האישה להיות נידה. לפי רבי נתן לא, שלא תקנו בגדי צבעונים לאישה אלא להקל על כתמיהן. אומר רשי להקל על כתמיהם שאין הכתם ניכר בו כמראה דם גמור. על לבן, אז אפשר להגיד, זה דם באופן ברור. אבל כשמדובר רקע צבעוני, אז אי אפשר להגיד באופן ודאי. אני רק רוצה להזהיר פה, כמו שאנחנו מדי פעם בהקלטות שלנו במפת התלמוד, שאנחנו לומדים גמרא ולא מתיימרים לומר שום דבר שקשור להלכה למעשה. כשמגיעים לשלב של הלכה למעשה, צריכים א' ללמוד את הספרי פסק, שולחן ערוך ונושא כליו, ולהתייעץ, לשאול פסק הלכה מתלמיד חכם המוסמך לכך. בכל אופן, אנחנו חוזרים לגמרא. קראנו פה משפט שלא תקנו בגדי צבעונים לאישה. תקנו? מהי תקנינו? איזו תקנה? על איזו תקנה מדובר? אלא שלא הותרו בגדי צבעונים לאישה אלא להקל על כתמיהן. שוב פעם הגמרא תמיה, הותרו בכלל דאסירי? האם יש מקום לומר שבבסיס בגדי צבעונים אמורים להיות אסורים, אבל באו החכמים והתירו? מה פשר הדבר? הגמרא עונה, אין, יש בסיס להסתכל או להגדיר בגדי צבעונים כאסורים, אלא התירו. ומה הבסיס? תתנן. המשנה הוא מופיע בסוף מסכת סוטה, בפומוס של אספסיאנוס, זה מדובר בזמן חורבן הבית ובחילות של הרומאים שהגיעו באותה תקופה, גזרו על עטרות חתנים ועל האירוס. אותם עטרות חתנים אסרו ועשו את האירוס, שזה אומר רשי טבלה דחד פומדה, והיינו זוג המקשקש. הדברים האלו נאסרו. ביקשו, ממשיך הגמרא, ביקשו לגזור על בגדי צבעונים. גם על זה רצו לאסור עקב החורבן, אמרי, אבל בכל זאת אמרו, עדיף לא לאסור בגדי צבעונים כדי להקל על כתמיהן. כמו שהסברנו מקודם, כי בזה אישה שלובשת בגדי צבעונים וגם אם נראה שיצא ממנה דם, אנחנו לא נטמא אותה בגלל מה שאמרנו מקודם, שאין הכתם ניכר בו כמראה דם גמור. עד כאן שיעורנו להיום.